שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בליקוטי מוהר"ן תורה ב'. יש לציין שהפעם זה יותר קל מפעם שעברה. מדוע? בגלל שאנחנו לומדים את החלק השני של תורה ב', שבעצם המסקנות המתבקשות ממה שלמדנו בחלק הראשון. מה, החלק הראשון יותר תיאורטי, החלק השני הוא יותר דרשני, כלומר הוא מראה לנו כיצד העקרונות שאנחנו עסקנו בהם בחלק הראשון של תורה ב' מתממשים מבחינה פרשנית ודרשנית במקורות חז"ל. אז אולי נזכיר בקצרה במה מדובר. מדובר ב... אפשר לסגור את הדלת שם? תודה. אנחנו צריכים להסביר את הפסוק, כן, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו. בכלל לא הגענו אל הפסוק הזה, ודיברנו על סוד התפילה, שהיא הנשק העיקרי של המלך המשיח. כלומר, המלך המשיח, כשהוא נלחם מלחמות, הפעולה אינה מתחילה מן האסטרטגיה הממשית, הפוליטיקה, ספר הכוחות וכדומה, אלא זה מתחיל מזה שהוא יודע להתפלל. מובן מאליו שהתפילה אינה במקום המלחמה. כן, למשל, יש אנשים שניסו להתפלל, אמרו תפילה להעניק יעטוף, וחשבו שהיסם לא ייכנס. נו, באמת. זה סוג של נאיביות. כן? מה? חזקיה הוא עשה את זה כשלא הייתה לו ברירה. כן? זה המדרש אומר בפורש, שהיותר טוב זה דוד המלך. שדוד היה אומר, ארדוף אויביי והשיגם, ולא אשוב עד כלותם. כלומר, דוד היה יוצא למלחמה עם החיילים שלו, מכין את הצבא כמו שצריך, רודף אחרי האויבים, מכסח להם את הצורה, חוזר. אחר כך באו אסה ויהושפט, שאסה אמר, יש לי כוח לרדוף, אבל אין לי כוח לחלות. יהושפט אמר, אפילו להילחם יש לי, אבל לא לרדוף. וחזקיהו אמר, אין לי יותר צבא, מה אני אעשה? אדם שאין לו צבא, לא נשאר לו אלא להתפלל, אז מה שהוא עשה. אבל זה לא שזה אידאלי, המדרש רואה את זה כהידרדרות, כנפילה, כפי שגם מובא במידת הזריזות של מסילת ישרים. וכפי שהסברנו פעמים רבות. על כל פנים, אנחנו כאן מדברים על הנשק, הייתי אומר, ההתחלתי, הסודי של מלך המשיח. מלך המשיח מתחיל בזה שיש לו יחס אל הקדוש ברוך הוא. איך יש לו יחס אל הקדוש ברוך הוא? לא על ידי טריקים מגיעים, אלא על ידי שהוא מתפלל. מה פירוש מתפלל? הוא יודע את כוונתו של הבורא, והוא מכוון את עצמו כלפי רצון השם. הרצון שלו והרצון של הבורא הם אותו הרצון. זאת המשמעות של התפילה, ועל פי זה מובן מה שכתוב בספר הדצניותא, אני חוזר בקצרה לדברים, מנוקבה דפרדסקה, משך רוחה וחיה למשיכה, כלומר, מהנקבים של הנחיריים נמשך רוח חיים למלך המשיח. מה זה הנחיריים? הנחיריים זה הכוונה תפילה. כן? מדוע? כי בנחיריים האוויר עולה ממטה למעלה, זה בחינת התפילה שהיא השבת הרוח אל המקור, וזה מה שנאמר, הוא תפילתי אחתום לך בתת, לא אחתום בתו אלא אחתום בתת, כלומר משון חותם, חותם שהתפילה זה היסוד של החותם. וכדי לזכור, אז למדנו, כן, שיש סולם שלם. יש מלחמות, המלחמות מכוח התפילה, התפילה מכוח מה? מכוח קדושת הברית, קדושת הברית מכוח המשפט, והמשפט מכוח הצדקה. אז אם נסכם באופן כללי מה שראינו עד עכשיו, הצדקה היא השורש של הכל, כלומר הכוונה המוסרית, הכוונה המוסרית שהיא הצדקה, חסד עליון, בא לידי ביטוי במשפט, כלומר בידיעה של עשייה מדויקת, מה צריך ומה לא צריך לעשות, לא כמו החסד הנוצרי שלנו מבחין בין טוב לרע. אם כן, הצדקה בא לידי ביטוי במשפט, כאשר האדם מכוון אל המשפט, אז הוא גם יודע את הערך של החיים, מכיוון שאדם יודע את הערך של החיים, הוא איננו מתמא את כוח החיים שבו, שזה הברית, ולכן הוא גם קונה לעצמו קדושת הברית. אם אדם קונה קדושת הברית, אז גם תפילתו נשמעת, בגלל שהוא מכוון יותר נכון אל מקור החיים. כיוון שהוא מכוון אל מקור החיים, גם תפילתו נשמעת, ולכן גם הוא מנצח במלחמה. כן, אני עשיתי סיכום כללי של השרשרת. אם כן תזכרו, צדקה שמוליד משפט, שמוליד קדושת הברית, שמוליד תפילה, שמוליד ניצחון. כן, חמש מדרגות. זה מה שלמדנו עד עכשיו. ועכשיו אנחנו ממשיכים בפסקה ה' של תורה ב'. כן, מה השאלה? לא הסברתי מדוע אני זה בחינת משפט? אני הכוונה ליעקב, ואני נתתי לך שכן מחד על אחריך, אני יעקב, שיעקב בחינת משפט, שנאמר משפט אלוהי יעקב, נתתי לך שכן. טוב, פסקה ה', ועיקר של המחשבות זרות. עכשיו, מה זה חשוב המחשבות הזרות? המחשבות הזרות הן המעכבות את התפילה. הרי התפילה היא בעיקר פעולה של המחשבה. אם האדם יש לו מחשבה זרה, אז הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא עם תומעת המחשבה. ברור, ריבונו של עולם אומר לו, תשמע, אתה לא מכוון למה שאני מכוון. לא עונה לי תפילתך. כן, יש איזו חסימה, איזו סתימה בצינור של התפילה. אז מאיפה זה בא? עיקר של המחשבות הזרות הם על ידי קלקול המשפט. כלומר, כי האדם איננו שופט נכון את העולם, כיוון שאיננו שופט נכון מה הערך של הטוב ומה הערך של הרע, איננו מסתכל על העולם כמות שהוא, לכן גם יש לו נטייה מדרך החיים המרכזית, ולכן הוא יכול להשתמש בכוח החיים בשביל שטויות, כלומר למחשבות הזרות שלו, במקום להשתמש בזה למחשבות טובות שהן קיום העולם, תיקון העולם. כן. נכון. אתה שואל, כן, שיש פה איכות סתירה, שלפעמים אומרים שהברית זה תנאי לתפילה, מצד שני אומרים שהתפילה עוזרת לתקן את הברית. אם כן, יש פה סתירה, נכון? הבנתי אותך נכון? יופי, אז אני עכשיו רוצה גם לענות. כן, כשאני חוזר על השאלה של השואל, זה לא על מנת שהשואל ישאל אותה עוד פעם, אלא אם כן לא הבנתי נכון את השאלה, בסדר? היה לי איזה קטע כזה היום, אז אני חוזר. אתה אומר, אם כן, שיש פה סתירה, שלפעמים אנחנו אומרים שהברית זה תנאי לתפילה, מצד שני אומרים, רוצים לתקן את הברית, צריך להתפלל. תשובה, אם האדם רואה שיש לו קלקול בברית, אז הוא מתפלל, ואז הוא רואה שהתפילה לא נענית, בגלל שיש קלקול בברית. זה עצמו גורם לו להתפלל יותר טוב, וזה עצמו גורם לו לתקן את הברית. מובן? כלומר, זה איזון חוזר. כיוון שזה תלוי בזה, אז יש כמין איזון חוזר. זה כמו שלמשל הרב קוק כותב גם כן באורות. אדם, כדי לעסוק במחשבות עליונות, צריך להיות טהור. מה יעשה אדם שהוא לא טהור? יחדל ממחשבות עליונות, לא להפך. כי אז הוא יסתפק במועד. ימשיך לעסוק במחשבות עליונות, ואז זה יגרום לו גם להיות טהור. כי הוא רוצה לעסוק במחשבות עליונות. בסדר. אז אם כן, המחשבות הזרות, זה מה שגורם לאדם להסתכל, זה בגלל שאדם מסתכל על העולם בצורה עקומה. יש דוגמה מאוד בולטת בחברה המודרנית, זה הקלקול של הטשטוש בין שני ערכים שממש הופכים זה לזה ומזהים אותם זה עם זה. בחברה המערבית קוראים ליצרים אהבה. והרי זה בדיוק ההפך. כן? ביצרים האדם מבקש את טובת עצמו. באהבה האדם מבקש את טובת זולתו. אבל מאחר והחברה המערבית היא אגואיסטית, אז היא חושבת שאין תקווה באמת לאהוב, ולכן אם כבר יש אהבה, זה אהבת עצמו. ולכן היא מזהה בטעות את היצרים עם האהבה. במקום שהיצרים ישמשו לאהבה, האהבה, ומה שנשאר ממנה, משמשת ליצרים, ואז האדם נמצא בעולם ללא תקווה, עולם של ייאוש. כן, דברים ידועים בחברה המערבית. אז אומר הרב, רבי נחמן, עיקר של המחשבות זרות הם על ידי קלקול המשפט, שאדם מסתכל על העולם בצורה עקומה. מה זה ההסתכלות הזאת? כי משפט הוא בחינת עיינין. עיינין זאת מילה ארמית שפירושה עיניים, כן? רק הוא פשוט מביא את המילה כפי שהיא במקורות של ספר הזוהר, ששם כתוב בארמית, אז הוא מביא עינים. זאת אומרת, מה זה עיניים? זה מה שגורם לנו לדעת מהו העולם. כלומר, המשפט זה העיניים. וגם כן, הסנהדרין נקראים בספר ויקרא בשם עיני העדה. כן? או למשל נאמר על דוד המלך, והוא אדמוני עם יפה עיניים. מה זה אדמוני? אומרים חז"ל שופך דמים. כלומר, דוד ידע להרוג כשהיה צריך, דוד הרג הרבה. אבל הוא היה הורג מדעת סנהדרין. כלומר, לא הורג בצורה, ללא הבחנה, אלא יפה עיניים. עיניים זה הסנהדרין, והם אומרים לו מתי להרוג, מתי לא. כשהם אומרים לו להרוג, היה הורג. אבל כשלא אמרו לו להרוג, לא היה הורג. אז אם כן, משפט הוא בחינת עינין. כמו שכתוב, ויבוא אל עין משפט. כן, המקום, אין משפט יקדש, מוזכר במלחמת ארבעת המלכים, אז המקום עין זה משון מעיין. אבל לא סתם התורה השתמשה בביטוי הזה, כלומר, מדוע התורה ראתה לנכון לציין לנו את השם הקדום של קדש, כדי שנדע שיש יחס בין עיניים לבין משפט. עין משפט. וזה בחינת עין יעקב. כן, זה פסוק בדברים למד ג', זה בפרשת וזאת הברכה. וישב ישראל בטח בדד עין יעקב. אז מה זה עין יעקב? זה החוכמה, המשפט, שנמצאת ביעקב. ועל ידי קלקול משפט, בקלקול, לעינין. כלומר, אדם רואה את הדברים בצורה עקומה. אוי, אומרים לטוב רע ולרע טוב. חכמים הם להרע ולהטיב לא ידעו. כלומר, יש במיוחד בתחום של הערווה. כן? בערווה, כיוון שמדובר כוח העריות, כוח של יצר המין, הוא כוח חזק מאוד בנפש האדם, אם יש עיוות קטן ביותר ביצר הזה, זה גורם גם לטשטש את כל הערכים, כל השקפת העולם משתנה בעקבות זה. כן? יש ביטוי בפרשת אחרי מות. תועבה היא. שואל בר כפרה. בר כפרה היה חתנו של רבי יהודה הנשיא. שואל, מה היא תועבה? כלומר, מה פירוש הביטוי תועבה? למה מתכוונים? אומר בר כפרה, תועה אתה בה. כלומר, הקלקול בתחום הזה גורם לאדם לטעות, לא לראות את הדברים כמו שהם. אז גם פה הוא אומר את זה. כמו שכתוב, כי השוחד יעבר עיני חכמים. מה זה השוחד הזה? זה בחינת מחשבות זרות שבתפילה. כלומר, כיוון שהתפילה תלויה בקדושת הברית, קדושת הברית תלויה במשפט, אם יש מחשבה זרה, היא באה לחסות על המשפט, ממילא התפילה גם לא נשמעת. כן. אני מבין ששאלתך בנויה על דברי חז"ל. שחז"ל אמרו, התפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם, חזק, ויאמץ בך וקווה אל השם. אתה שואל לכאורה, לא נענה בגלל המחשבות זרות. אז למה אמורים להתפלל שוב פעם? שיסיר את המחשבות הזרות, אז לא יהיה צורך להתפלל שוב. תשובה, כשחז"ל אמרו את מה שהם אמרו, הם אמרו על אדם שהתפלל. לא על אדם שלא התפלל. אדם שהיו לו מחשבות זרות זה לא תפילה. אלא מה שאמר חז"ל, התפלל אדם תפילה ראויה, בלי מחשבות זרות. ובכל זאת לא נענה. אז יש פה קושה, איך יכול להיות שלא נענה? יחזור ויתפלל. בסדר? זה משהו אחר. מחשבות זרות שבתפילה שהם עננין דמחסין על עינין. כן, זה שוב ביטוי מספר הזוהר, שיש עננים שמחסים את העיניים. אז למה מתכוונים בעננים האלה? הכוונה למחשבות הזרות. כמו שכתוב, סקוטה בענן לך וכולי. מה זה וכולי? זה המשך הפסוק. מה המשך הפסוק? סקוטה בענן לך, מעבור תפילה. כן, בגלל זה, אם לא, זה לא מובן מה הפסוק הזה פוסק פה. אבל יש פה בעיה. זה כתוב איפה? באיזה ספר? איכה. מתי קוראים את איכה? בתשעה באב, פעמיים, גם בערב, גם בבוקר. אז איך יכול להיות שאני שאלתי מה המשך הפסוק ולא ידעו, וכי לא מתפללים בתשעה באב, קושיה. טוב, ולעתיד שיתוקן בחינת משפט, כמו שכתוב ציון במשפט תיפדה. מה זאת אומרת שיתוקן בחינת משפט? שההסתכלות שלנו על העולם תהיה הסתכלות אמיתית. אז, או אזי, יתעבר, כלומר יעברו מן העולם עננים למחסין על עינה. כמו שכתוב, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מה פירוש עין בעין יראו? שנוכל להתאים את הראייה של האדם עם הראייה האלוהית. כן, למשל, אם אני בעולם האנושי, אני רואה הרבה בעיות יש בעולם. איך אני מסתכל? בעיניים שלי. אבל ריבונו של עולם רואה את הדברים בעיניים אחרות. וצריך להתרגל, להסתכל על המציאות לא דרך העיניים שלי, אלא דרך העיניים של הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל אגב בין העיניים שלי לעיניים של הקדוש ברוך הוא? אני רואה את הדברים ממתה למעלה. כלומר, אני לוקח את המציאות כמו נתון, ואני מנסה להסתדר עם הנתונים האלה. זה מאוד כבד, זה מאוד קשה, כי יש הרבה נתונים בעולם. איך מסתדרים עם כל הנתונים האלה? אבל ריבונו של עולם הוא לא משועבד לנתונים, הרי הוא יצר את הנתונים. אז אצל ריבונו של עולם יש כוונה, יש איזו תוכנית כוללת שמקיפה את כל הנתונים של המציאות. אז להסתכל בעיניים של הקדוש ברוך הוא זה לנסות לחזור אל התוכנית, אל השורש של הדברים. כן. איפה אנחנו? כן, עין בעין יראו בשוב השם ציון, ובשביל זה נקרא יוסף, שהוא דווקא תפילתו נענית בגלל שיש לו קדושת הברית, בן פורת עלי עין. כלומר, הוא מצליח, הוא פורה, דווקא עלי עין מתוך יסוד של משפט מתוקן. בן פורת עלי עין, יוסף בגימטריה ציון. כן, כלומר, הציונות זה מתחיל מהסתכלות נכונה על המציאות. כן, אפשר לשבת בבית המדרש מאות בשנים ולראות, לא לראות את העולם כפי שהוא באמת. בא איזה אדם מבחוץ, הוא אומר, איך יכול להיות שאיש מצרי מכה את דרייפוס? חייבים להקים את ההסתדרות הציונית. ועל זה נאמר, והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, כלומר שנולדה הציונות, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. הגיע הזמן. אתה אומר, מצד שני, קשה לומר שלהרצל הייתה קדושת ברית מי יודע מה. למה? הרי עד רבה, אין לך קדושת הברית יותר גדולה מאשר להחליט לקבץ את נדחי ישראל. זה ביוק העניין. הרי מה זה תומעת הברית, פגם הברית? זה הפיזור. והוא דווקא עוסק בחיבור. אז הוא דווקא עוסק בקדושת הברית במובן היותר רחב של המילה. במובן האישי, הוא היה קורבן של התרבות האנושית, החברה שבתוכה הוא חי. ולכן על זה הוא לא נידון בכלל. כלומר, ודאי שהוא לא נידון. הרי אין אדם נידון אלא על הנורמות הידועות לו. אם אני יודע שדבר מסוים הוא רע, ואני עושה אותו, אני נידון. אבל אם אני לא יודע שהוא רע, אז בכלל לא שייך לספירה שלי. מובן. ולכן אפשר לומר שהיום אמנם יש לכאורה הרבה פגם הברית בעולם, צריך לברר מה מידת האחריות. כן? ברור.
הרב תבור למה זה קדושת
הברית? פגם הברית זה הפיזור. קדושת הברית זה הריכוז. הריכוז של החיים. ואין לך ריכוז החיים יותר מאשר ההתעסקות בקיבוץ נדחי ישראל. הסוכנות היהודית זה תיקון הברית היותר גדול היום בעולם. במידה והם עושים את תפקידם. ולא רק מעלים זכאים לעלייה. כן? שעל זה יש הרבה מה לדבר. בסדר? אז לכן הרצל, עליו השלום זכותו יגן עלינו, הוא באמת היה אחד כזה שאצלו קדושת הברית הייתה במרכז ההכרה שלו. למרות שבמובן האישי, כמו שאתה אומר, יש אולי מה לדבר, אבל מי אמר שהוא אשם בזה? בסדר? טוב. וצריך, כל אחד, אגב, זה מעניין, כשאני אומר הרצל עליו השלום, זכותו להגן עלינו, צוחקים. אתם יודעים למה? כי קשה לנו להאמין שאנחנו צודקים. מה, זה באמת נכון מה שאנחנו מאמינים? וואי, לא יודענו. טוב. וצריך, אבא נמשיך, פסקה ואבא. עכשיו, פה יש הדרכה, אופיינית מאוד לחסידות ברסלב. וצריך כל אחד לכוון בתפילתו. שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. מה פירוש להתקשר לצדיקים שבדור? אני הרי צריך, מה שקרה, מושא של הערצה, מושא של חיקוי. אני בעצמי אולי לא כל כך מתוקן, ואני רוצה בכל זאת לזכות לתפילה. לא זכיתי למשפט, לא זכיתי לצדקה, לא זכיתי אולי לקדושת הברית. אז איך אני יכול להתפלל? אני מקשר את ההכרה שלי להכרה של מישהו אחר שהוא כן מתוקן. זה מה שנקרא, וצריך כל אחד לכוון מתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. כן? כי כל צדיק שבדור הוא בחינת משה משיח. כן? כמו שמצינו שהצדיקים קוראים זה לזה משה. כמו משה שפיר כאמר. כן, בגמרא אנחנו רואים שהחכמים היו מדברים אחד עם השני, היו קוראים אחד לשני משה. למרות שהשם שלהם לא היה משה. מה אתה אומר? למה לצדיקים קוראים משה? למה משה, לצדיקים קוראים משה? כן? זאת השאלה שלך. התשובה. משום שהחכמים הם, איך לומר, חלקיקים של נשמתו של משה. מי שלא צדיק, למה לגרום כזה צער למשה שיתפזר בנשמות רשעים, חלילה וחס? אלא זה, יש הבדל בין מה שנקרא חכמים לבין נביאים. משה היה חכם או נביא? מה אתה אומר? גם וגם. הוא אב לחכמים, גם אב לנביאים. כן? אב בנבואה, אב בחוכמה. אבל תלמידי משה מיהם? יש תלמידי משה שהם נביאים. ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, אליהו, כל אלה הם תלמידים של משה. אבל בתחום האחד, תחום הנבואה. אחד התנאים לנבואה זה להיות חכם. כן. נו, ואז?
הנביאים גם היו חכמים.
הנביאים גם היו חכמים. אה, אז זה קושיה. כן. אני רוצה גם לענות. כן, הנבואה היא אנטי חוכמה. כלומר, כדי להיות נביא, אתה צריך להיות חכם. אבל בשעת הנבואה אתה מפסיק להיות חכם, כמו שיקור. כלומר, לכן אסור לנביא להורות הלכה. כמו שתלמיד חכם ששתה יין, אסור לו להורות הלכה. למשל, אתה לא יכול לשאול שאלה לרבנים בשבת אחרי הצהריים. הלכה מפורשת בשולחן ערוך. למה? בגלל שהוא שתה יין בקידוש, ולכן הוא גם לא יכול להורות הלכה.
נכון?
אתה שואל אותי אחרי הצהריים, אבל זה אחרי המנוחה. אבל, לא, אני זוכר פעם, שאלתי תלמיד חכם אחד שאלה, מיד אחרי הקידוש בשבת בצהריים, והוא ענה לי. שאלתי אותו, איך כבודו ענה לי, הרי הוא שתה יין? הוא אמר, א', הוא אמר, כמה כבר יין שתיתי. ב', היום היין זה לא מה שהיה פעם. ג', זה היה מצנבים. בסדר? בסדר. אבל איפה היינו? כן, אז הנבואה, מכיוון שהתוכן שלה הוא תוכן של למעלה מן החוכמה, בתקופת הנביאים, צד החוכמה שבנביאים היה בטל לעומת נבואתם. ולכן הם לא פיתחו כל כך את החוכמה כישות עצמאית. כאילו החוכמה עמדה בסטנדביי. לעומת זה, באים אחר כך, אחרי הפסקת הנבואה, באים הזוגות, התנאים, האמוראים, אנשי כנסת הגדולה. אז כל אלה, רבי עקיבא, רבן שמעון גמליאל, כל האנשים האלה, הם תלמידי משה בתחום החוכמה. ואז צריך לברר מה ההבדל בין נשמת משה שנמצאת אצל הנביאים לבין נשמת משה שנמצאת אצל החכמים. אצל הנביאים, כל נביא זה משה שלם קטן. כלומר, אתה רואה את ישעיהו הנביא, אתה רואה משהו שמאוד דומה למשה אבל ביותר קטן. החכמים לעומת זה הם רסיסים קטנטנים של המשה המקורי. אז מה יותר טוב? שריד קטן של דבר גדול או דבר קטן שלם? אז זהו, יש צדדים לכאן וצדדים שם. הרב קוק באורות אומר שהוא מעדיף שריד קטן של דבר שלם. על כל פנים, החכמים אין להם אותה מדרגה של הנביאים, הם קטנים. אבל מה שהם מייצגים זה חלקים של המשה המקורי, שהוא בעצמו יותר גדול מהנביאים. אז יש צד כזה, צד כזה. ולכן יש לנו עבודה של סינתזה בין החוכמה לבין הנבואה, כדי שתשוב נשמת משה להופיע בעולם, כדי איתה באורות, בזרעונים, פרק ב', חכם עדיף מנביא, עיין שם היטב, ודעתי נפשך אינם. אז אם כך, מה?
אתה אמרת שהאדם צריך לדעת לפני מי אני עומד, בתפילה, אני צריך לדעת לפני מי אני עומד, בתפילה.
בין מתפילתו לקשר עצמו לצדיקים, איך זה קורה? אני עכשיו עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אני צריך לחשוב רק הקדוש ברוך הוא, לא שבלך מתערב.
נכון. אני עומד בתפילה, אני לא צריך לעמוד לפני הצדיק, אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא. אז מה הכוונה לקשר עצמו לצדיקים שבדור? הכוונה שאני מכוון שכוונתי ככוונתו. כלומר, יש כאלה בסידורים, יש כמה, יש סידורים כאלה שיש בהם תפילה לפני התפילה. ובתפילה לפני התפילה כתוב דברים שתוכנם הוא בערך כזה. ריבונו של עולם, אתה יודע שאני לא יודע להתפלל. אבל יש כאלה שיודעים. אז יהי רצון שתחשיב את תפילתי כתפילתם של אלה שיודעים. כי אני מתכוון למה שהם מתכוונים. נגיד ככה, אתה צריך לחתום על איזשהו חוזה. אתה לא מבין שום דבר במשפט. אבל מה שכן חשוב זה שנדע למה התכוונת. זאת אומרת, אני מתכוון כמו פלוני, כמו עורך דין למשל. אז זאת אומרת, אני מתכוון כמו שהצדיק ההוא מתכוון. באיזשהו מקום, אבל כדי להתכוון כמו שהצדיק ההוא מתכוון, אני צריך להיות קצת קשור אליו. אני לא מתפלל אליו, להתפלל אליו זה עבודה זרה. אני קשור אליו. מתוך הקישור שיש לי אליו, אני יודע לפני מי אני עומד. כי הוא יודע לפני מי הוא עומד, גם אני יודע.
ככה זה ייאוש מהתפילה? אני לא יודע, אני לא מבין, אז זה...
לא, זה לא ייאוש מהתפילה. לא, 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 זה לא ייאוש מהתפילה. זה להפך. מכיוון שאני מיואש ואני בכל זאת רוצה להתפלל, אז אני מקשר את עצמי לצדיקים. בסדר? אם אתה צדיק, אין בעיה. אם אתה צדיק, אין בעיה, תתפלל ישיר. מה זה אין צדיק שלא יחטא? אין משפט כזה. אין צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז יש פה סתירה פנימית. איך הוא עושה טוב וגם חוטא? אלא הוא עושה... לא, בזה שהוא עושה טוב הוא חוטא. כי בזה שהוא... שתי אפשרויות. או שבזה שהוא עושה... אני לא מבין, אתה שואל שאלות, אתה רוצה תשובות או לא? בסדר, נו, בסדר. בזה שאדם עושה טוב, יש בזה בחינה של חטא. משתי סיבות. או בגלל שהוא חוטא ליותר טוב, או שהוא חוטא לאחרים שאינם כמותו. לכן צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב, ובטוב הזה לא יחטא. אבל לא שאין צדיק שלא חוטא, כי זה הרי סתירה פנימית, אם הוא חוטא הוא לא צדיק. ברור. כל ישראל כאומה הם צדיקים.
לא, אמרנו שהנשמה של הצדיק, אדם אמר בשיעור הראשון שנשמה של הצדיק זה בעצם נשמת עם ישראל זה הצדיקים.
זה לא מה שאני אמרתי. זה לא מה שאני אמרתי. זה לא מה שאני אמרתי. אז אני רוצה לתקן. אם תינתן לי האפשרות, אני אסביר. אמרתי שבדור שלנו, דור הגאולה, הצדיק זה כלל ישראל. כלומר, זה יותר נעלה מאשר להתקשר לצדיק פרטי, להתקשר לכללות האומה. לכן, כשרב נחמן פה כותב, צריך להתקשר את עצמו לצדיקים שבדור, זה מדובר במצב שצינור הקדושה בעולם זה הצדיק. אבל בימינו שצינור הקדושה זה האומה בכללה, זה עוד יותר גדול. אז אדם יכול לפני התפילה לומר, הרי אני מקשר את עצמי לכלל ישראל. אגב, יש סידורים שבהם כתוב, וזה גם מובא לידי הרבי מלובביץ', שכך הוא הנהיג אצל חסידיו, שאדם לפני התפילה אומר, הרי אני מתכוון לקיים מצווה דאהבת לרעך כמוך, ואני אוהב כל אחד ואחד מישראל בכל ליבי ובכל נפשי. ומתוך כך אני מתפלל. יש בזה עוצמה אדירה, כי האדם מתפלל לא מתוך ההרגשה של האני הפרטי שלו, אלא מתוך הקישור של האני אל הצדיק הגדול, דהיינו האומה. כי איך אמר האור החיים, רבי חיים בן עטר, עם ישראל זה צדיק חכם, זה תלמיד חכם שבאומות. יש בעולם, כמו כל האומות זה עמי הארצות, כן, גויי הארצות, עמי הארצות. אז יש תלמיד חכם ועם הארץ. אז תלמיד חכם שבאומות זה ישראל.
זה מעשה, עדיף לכוון לפני התפילה לעם ישראל או לצדיק?
לפי זה, בימינו, ודאי שההתחברות אל כלל ישראל זה יותר גדול. אלא שאדם יכול להגיד, אני למדתי אצל פלוני, אני מרגיש שייכות אצל צדיק אלמוני וכו', יש לזה משמעות. כן, אבל צריך להבין שהיסוד העיקרי זה להתקשר אל אישיות מתוקנת. והאישיות המתוקנת בימינו זה כלל ישראל. כן.
מה שאמרת
בקשר
לרבי
מלובביץ',
אני חושב שהאדמו"ר הזקן הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא אומר בסידור.
נכון. זה לא רק הוא אגב.
הוא אמר את זה כן, אבל הוא הבאת במצב שהוא גלותי לחלוטין, כשהקישור כן היה מתוך מות של צדיק פרטי.
אתה אומר, איך יכול להיות שהאדמור הזקן שחי בגלות, בעומק הגלות, כבר אמר משפט כל כך כלל ישראלי כמו הרני מקשר את עצמי, יכול לך לבין את זה. אלא, הסביר הרב ציודה זצ"ל שתורת בעל התניא היא ההתחלה של תורת ארץ ישראל. זו ההתחלה שהייתה התעוררות. מה? איפה הוא אמר את זה? בבית בבית שלו, אני חושב שהוא אמר את זה.
אה,
דמורי
חב"ד לא כל כך מסכימים.
מה אני יכול לעשות? אנחנו עכשיו לומדים תורה. ומה שחשוב לנו זה לא מה פלוני אמר, מה אלמוני אמר, או איך הוא חשב, אנחנו רוצים את האמת. ובדלת ברירה אנחנו חייבים לומר את האמת. עם כל מה שזה עולה לנו. כן, בבקשה.
כמו שאומר לך, כדי להיקשר לצדיק, אתה צריך לשמש את הצדיק, אז מי שרוצה להיקשר את רצון, צריך לשמש את הכל?
כן, בדיוק. כדי להתקשר לכלל ישראל, כמו שכדי להתקשר לצדיק צריך לשמש את הצדיק, כדי מי שרוצה להתקשר לכלל ישראל, צריך לשמש את כלל ישראל. אז למשל, אם אדם יוצא למילואים, זה הזמן של התפילה. כן? זה התפילה יותר גדולה. טוב. וצריך כל אחד לכוון בתפילתו, שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. כי כל, אגב, מה שאני אומר לכם זה לא סתם המצאות שלי. זה כתוב מפורש ברש"י. כן? מישהו פה מזלח לוק על רש"י? יש ב... דיברנו על זה כבר כשלמדנו את התורה הראשונה. שכתוב, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום, ואחר כך כתוב, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. ורש"י אומר, מי זה ישראל ומי זה משה? משה זה משה. מי זה ישראל? זה גם משה. שהרי למדנו בספר דברים, כתוב, ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון. אם כן, משה נקרא ישראל. למה נקרא ישראל? אומר רש"י, שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. נכון, אני אמרתי שאני אמרתי את זה בשיעור הראשון. אתה לא הקשבת? על מה חלמת עכשיו? אני רוצה לדעת. טוב, לא עכשיו. טוב.
גם לגבי היום?
רגע, one second please. אז שנשיא הדור הוא כל הדור. כן, זה נשמע משפט כזה על הגבול בין מהר"ל לחב"ד, משהו כזה, נכון? כן, אבל יש פה דבר, צריך לשים לב למשהו. נשיא הדור הוא כל הדור. משה זה כל ישראל. בסדר, אז למה כשהוא נשלח למלך אדום, כשהוא שולח למלך אדום אתה קורא לו משה? כשהוא שולח לסיחון אתה קורא לו ישראל? כי כשהוא שולח למלך אדום הוא בגלות. אז יש הבלטה של הפרטיות של הצדיק. אבל כשמתקרבים לארץ ישראל, כבר אל סיחון מלך האמורי, אז יש ביטול של הפרטיות של הצדיקים, והתבטלותם לעומת נשמת הכלל, לכן נקראים ישראל. כלומר, מה שמודד את גדלותו של הצדיק, כשהוא מתקרב לארץ ישראל, זה כשהוא הופך להיות כללי. ברור? לפני כן, זה לא כל כך הכרחי. ברור. פשוט אני אומר את הדברים האלה כדי שנבין באיזה הקשר נכתבו דברים ולא להוציא דברים מהקשרם. כי ברגע שאנחנו מביאים תורה שנאמרה בעידן של פרטיות ואנחנו משמרים את הפרטיות שלה בשעה שהיא מתעלה אל הכלל, אנחנו חוטאים לאותה תורה עצמה. לכן אני חוזר על העיקרון שאמרתי אותו ושלמדנו את התורה הראשונה. המימוש האמיתי של תורת רבי נחמן בזמן הזה, אני יודע שזה יעצבן אנשים, זה הרב קוק. בסדר? זה מובן. מה? מסכימים. אתה מסכים, כי אתה גרופי, אבל לא כולם מסכימים. כן. טוב. מה? טוב, אפשר להמשיך. וצריך כל אחד לכוון בתפילתו, שיקשר עצמו לצדיקים שבדור, כי כל צדיק שבדור הוא בחינת משה משיח, כמו שמצינו שהצדיקים קוראים זה לזה משה. כמו? משה שפירקה אמרת, כן? במסכת שבת יש חכם אחד שקורא לשני בשם משה. מה, שפירקה אמרת? מה, באמת ככה אתה אומר? זה טוב מה שאתה אומר? קורא לו משה. ומשה זה בחינת משיח. כמו שכתוב, עד כי יבוא שילו, דה משה משיח. זה מקור בזוהר. כלומר, משיח, משה הוא בחינת משיח. משיח, אגב, שלא הצליח. כן, משה רבנו. עם כל גדלותו לא הצליח להיות המשיח. אבל הוא היה מועמד. הוא היה צריך להצליח. לא הלך לו מכל מיני סיבות. שלא כעת נעסוק בהן. וכל תפילה הוא תפילה. שכל אחד מתפלל. הוא בחינת איבר מהשכינה. וואו. זה אדיר מה שכתוב כאן. כאילו שהשכינה איזה גוף אחד גדול. איזה הרמוניה כוללת. וכל אחד מאיתנו הוא איבר של השכינה. מעניין. זאת אומרת שהשכינה היא אישיות, היא אני אישיות. אתה אישיות. כל אחד מאיתנו הוא אישיות. אז מה זה השכינה? זה אישיות גדולה. זאת אומרת רצון. וכל אחד ואחד הוא איבר. זאת אומרת, הוא בחינה אחרת של הרצון הזה. ואני אגיד את זה אחרת. איך שאני, מה קרה? יש פה בעיה? לא. איך שאני קולט את האור האלוהי, איך שאני קולט את התורה, זה שונה מאיך שחברי קולט את התורה, קולט את האלוהות. ולכן אפשר לומר, בזה שאני למשל לומד תורה, או למשל בזה שאני מתפלל, אני הוספתי חידוש בעולם. כי זאת הפעם הראשונה שיש אינטראקציה כזאת בין דברי תורה לביני. כן, זה כמו שהרב קוק כותב באורות התורה. באורות התורה הרב מסביר מה זה תורה לשמה. אחד המובנים של תורה לשמה זה לשם התורה. מה זאת אומרת? כשאני לומד תורה, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שאני למדתי את החלק הזה של התורה. אם כן, התחדשה בתורה בחינה חדשה שעד עכשיו לא הייתה. אז אני הגדלתי את התורה בעצם לימודי. לכן, וזה בגלל שהתורה איננה סתם חוכמה, כי אם פנייה של הקדוש ברוך הוא אל המקבל. ולכן המקבל, דיינו אני, מהווה חלק אינטגרלי של התורה עצמה. כלומר, אם אתה רוצה להבין מה התורה אומרת, אתה צריך גם להבין למי היא ניתנה. אם תבין למי היא ניתנה, גם תבין מה כוונתה. וכיוון שהיא ניתנה לי, על ידי זה שאני לומד אותה, מתברר יותר מה כוונתה. יוצא לפי זה שאני במבחינה מסוימת איבר של השכינה. כלומר, אני איבר של ההתגלות הכללית של התורה בעולם, דרך הבחינה האישית שלי. או, כמו שאנחנו אומרים בתפילות של יום הכיפורים, אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מבאר הרב קוק, עד שלא נוצרתי, כמה זמן עבר? מלמת אלפים זמן, נכון? מיליארדים של שנים. מה זה המפץ הגדול ועד עכשיו? כמה? 14.6 מיליארד, משהו כזה, נכון? שנים. וכמה שניות? כן? בקיצור, הרבה זמן עבר עד שלא נוצרתי. למה לא נוצרתי עד עכשיו? אם לא נוצרתי עד עכשיו, סימן שלא היו צריכים אותי. כי אם היו צריכים אותי, אם הייתי נצרח בשביל איזה דבר, הייתי נוצר. אבל לא נוצרתי. סימן שעד שלא נוצרתי, איני כדאי. כלומר, לא כדאי ליצור אותי. זאת אומרת שאם נוצרתי עכשיו, סימן שעכשיו הגיע הזמן שלי אחרי כל כך הרבה מיליארד שנים, שאני אמלא ייעוד מיוחד במציאות שרק אני ולא מישהו אחר יכול למלא אותו. זאת אומרת שכל אחד ואחד הוא יקר מכל, כי רק הוא יכול להיות הוא. רק אני יכול להיות אני, ורק אתה יכול להיות אתה. כן? כלומר, אין אדם דומה למשנהו. זה מה שנקרא, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. זאת אומרת שעכשיו שנוצרתי, היה מאוד כדאי לברוא אותי. אז זה לא המשך, כי המשך זה ביום הכיפורים. מתי אתה אומר את התפילה הזאת? ביום הכיפורים, כשאתה בא להגיד שאתה לא בסדר. ועכשיו שנוצרתי, ולא מילאתי את תפקידי כראוי, כאילו לא נוצרתי. לכן זה נאמר ביום הכיפורים, כשאני בא לתקן את זה. אבל באופן עקרוני, מה מסתתר מאחורי האמירה הזאת? שיש לי ערך. מובן? זה השאלה שיש בכלל לגבי הערך של האני. האם האני שלי יש לו משמעות? יש תורות בעולם שאומרות שהאני זה אשליה. האני זה דבר שמפריע. צריך למחוק את האני, לשחוק את האני, עד שהוא יפסיק להפריע. כלומר, שהוא יתבטל לגמרי. יש דעות כאלה. מה? בבודיזם, כן, זה מאוד בולט, הדברים האלה. יש גם הדרכות מוסריות בכמה זרמים, אפילו בתוך היהדות, שולחים בכיוון כזה של דיכוי האני, דיכוי העצמיות. יש רק בעיה אחת, מי ברא את האני שלי? הקדוש ברוך הוא. אז אם אני מבטל את האני שלי, אני אומר, מה שאתה בראת, ריבונו של עולם, זה לא בסדר. יש לי ביקורת על זה שבראת אותי. אז זה גידוף. אז אני צריך לקבל את האני שלי באהבה, כי ריבונו של עולם ברא אותו. ועל זה נאמר, יש משפט שנוהגים היהודים לומר כשמתעוררים בבוקר, מודה או מודה, או מודה אני. מבאר הרב קוק בספר עולת ראייה, שהאדם כשהוא מודד את האני שלו ביחס לקלות הבריאה, הוא יכול להרגיש שיממון, אבדון מוחלט. מי אני? מה אני? מה? 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 שום דבר, כן? כלום, אפס, הבל וריק. אבל כשאני מודה, אז אני מביא אל ההכרה שלי שיש מי שרוצה שיהיה קיים. ריבונו של עולם רוצה את האני שלי. אם מודה, משמע אני. יש לגיטימיות לאני שלי. בלי זה לא הייתי יודע. מודה, מבסס את האני. מכיוון שיש אני, אז אני עכשיו עומד לפניך. מודה אני לפניך. בלי לפניך לא היה לי אני. תודה. בבקשה. אז במובן הזה, מובן מאוד מה שאומר כאן רב נחמן, שכל אחד ואחד הוא איבר מהשכינה. כלומר, מהכוונה של הבורא להתגלות. זה השכינה, כן? בבקשה, דבר.
אם כל יהודי הוא איבר מהשכינה, אז מבחינה מסוימת כנסת ישראל
היא השכינה? אם כל יהודי ויהודי הוא איבר מהשכינה, אז מבחינה מסוימת כנסת ישראל היא השכינה. עד כאן שאלתך? תשובה, כן. בבקשה. זה כתוב באור החיים, מה שאתה אמרת עכשיו. כן. אתה אומר ככה, כשאני לומד תורה, אני לומד כבר לפי פרשנות של רבותינו. אז מה כבר יש לי להוסיף? אף אחד לא למד את רש"י כמוך לפניך. אתה הראשון בהיסטוריה שלומד רש"י כמו שאתה לומד. אז אתה חושב דבר שאפילו רש"י לא שם לב אליו. כן? זה, איך אומר, הרב דוב ביגון אומר, זה י"א בכסלב תפשין סמכתת היחיד בהיסטוריה. בפעם ראשונה בהיסטוריה שזה י"א בכסלב תפשין סמכתת. אני בדקתי את זה. נכון? אתה רואה נכון ככה הוא אומר? מה הוא רוצה לומר? שכל רגע הוא ייחודי. אין רגע דומה למשנהו. גם נפש דומה למשנהו. נכון, בעצם כן, בכל דבר שאני קולט. כן, בבקשה, עידו. יפה, יוצא לפי זה שאדם שלמשל לא למד ולא התפלל, יצא חוסר, חוסר שאי אפשר לתקנו. אז זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימלא, למנות. חסרון לא יוכל למנות, אומרים חז"ל, זה אדם שלא התפלל. זה חסרון לא יוכל להימנות. וואו, אז באמת איך יביא אותו לתיקון שלם? אז כנראה שנצטרך לעשות לולאות מאוד מאוד רחבות של תיקונים נשמתיים כדי לטפל בזה. אבל זה הרבה ייסורים. אנחנו נסדר את הכל. חשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. בסוף הכל, הכל, הכל. אבל מה? זה משובח. הכל יתוקן. כן. איך אפשר להבין את המונח ביטול לעומת מה שאמרתי שהאני יש לו משמעות? כן, אז הבנתי את השאלה שלך נכון? יפה.
מה זה ביטול היש?
כן, ביטול היש, כן. הביטול, המקור זה בחסידות, כן? ביטול היש, שבא מהעברית ביטול היש. האמת היא המקור של המושג כבר במהר"ל מפראג. יש גם אצל המגיד מזריץ', אבל עוד לפני זה במהר"ל מפראג. ובאקדמיה הם מאוד אוהבים להגיד, הנה אתם רואים, יש במחקר ההשוואתי בין הדתות, אנחנו רואים שכשם שיש ביטול האני בבודיזם, יש גם בחסידות, ואז מחפשים איזה השפעות מזרחיות על הבעל שם טוב, כל מיני דברים כאלה. אין לזה שום קשר, כי בביטול היש, יש מישהו שמתבטל. כלומר, אני מתבטל. אז יש משמעות לאני שלי דווקא בביטול. מה הביטול מעניק לי את האני. ולכן אמרו דורשי רשומות, אני אותיות עין. כלומר, כשאני מודע לעין, אז אני מקבל את האני שלי במתנה. ואני מבטל את האני האגואיסטי, הוא מתבטל לפני העין, ואז הוא מקבל את האני שלו במתנה. כמו שאמר הלל הזקן, אם העין הוא האני שלי, אז יש מישהו שנותן לי משמעות. כך אמר הלל הזקן. אבל כשהאני שלי עומד בפני עצמו, אז אני הופך להיות אובייקט. נכון? במקום להיות סובייקט. זה משנה מפורשת באבות. נכון? בעברית שמה כתוב, אם אין אני לי מילי, וכשאני לעצמי מה אני. כן? אז אם אין, כלומר העין, הוא אני לי, הוא אני, אז הוא לי. הוא נותן לי משמעות. וכשאני לעצמי, כלומר שאני חושב שהאני שלי הוא המקור שלו, של עצמו, אז הוא הופך להיות ישות סתמית. מה אני? הוא הופך להיות משהו במקום להיות מישהו. אם אני אומר שאני המקור שלי, מדוע אני הופך להיות משהו? כי זה אבסורד. מה? זה אבסורד לחשוב שיש לי, שאני שלי הוא המקור של עצמו. כי אני בעולם, בבחינה, אני רק פרי של העולם, והעולם הוא ישות סתמית, הוא משהו, לא מישהו. בסדר? איזה אבסורד. באמת אי אפשר לבטל את אני.
זה להיות לא קיים בעצם.
נכון, 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 נכון. לכן זה בלתי אפשרי. נכון?
אז לא הבנתי איך אני עכשיו מחליט שאני מבטל, ואז זה עוד אין לי משמעות.
בדיוק. כלומר, מה שצריך לבטל זה הגאווה. מה זה הגאווה? זה הרגשת עצמו. כן? אני. כן? סוג כזה של שטות. האני שלי. כאילו שהאני שלי הוא הכל. אני ואפסי. עוד. אלא שברגע שאני מבטל את ההכרה הזאת, אז אני מבין שהמקור של האני זה במי שנתן לי את האני. אז האני שלי הוא כבר לא אני. אלא הוא מה שהבורא רצה לתת בי. שחזרת בי נשמתי.
נכון, אבל אם מישהו שם פשוט אומר עצמו שהוא לא רוצה את גאוותן, הוא לא רוצה להיות זה, זה לא בהכרח יבטל את זה שהבורא בא...
ביטול הגאווה זה אפשרי רק אם אתה מאמין. למה? בגלל שאם אני לא מאמין, בפני מי אתבטל? אין לי בפני מי להתבטל. טוב, בואו נמשיך. מה? אני מציע ש... כבודו יעיין במידת הענווה בספר מסילת ישרים. שים לב שבספר מסילת ישרים, הטיפול במידת הגאווה זה בשלבים הראשונים. במידת הנקיות. שם רמח"ל מסביר שגאווה זה לא טוב. אבל מידת הענווה, הוא כותב את זה בפרק כף דלת. כל כך רחוק. כנראה שיש הבדל בין שלילת הגאווה, שזה יחסית קל, לבין קניית הענווה, שזה מאוד קשה. מדוע? כי אני לא יכול לקנות ענווה באמת בנפש, כל זמן שאני לא יודע לפני מי אני ענו. ואני לא יכול לרכוש את הידיעה הזאת, כל זמן שלא עברתי את כל המדרגות של המוסר. כן.
ביטול האני, אצל הגויים, לפחות לפי המנה, זה לא שאני מבטל...
חסה.
זה לא שאני מבטל את עצמי כגוף, כעצם, זה מבטל את האגו, זה לא מבטל את עצמי, אלא זה ביטול הסובייקטיביות, את חלון האובייקטיביות, להבנה יותר כוללת. עכשיו, זה לא סותר...
זה עדיין סוג של גאווה. כלומר, להתחבר אל האובייקטיביות זה עדיין סוג של גאווה, בגלל שאני והאובייקט זה דבר אחד. לא, אני מסביר לך. למשל, היה גוי, דווקא יהודי, מסובך, כתב ספר בשם אתיקה. ושם הוא כותב, אותו יהודי מסובך מאמסטרדם, הוא כותב כך, שיש שתי מידות שבני אדם חושבים אותם למידות טובות, אבל באמת הן מידות רעות. וזה החמלה והענווה. שמת לב מה שהוא כותב, היהודי המסובך הזה? אז כן, עכשיו למה הוא אומר את זה? הוא אומר, אבל מה? זה כדאי שנמשיך ללמד את ההמון שהענווה זה טוב, כדי שהם לא יזיקו לחכמים. אבל החכמים צריכים לדעת את האמת, שהענווה זה לא דבר טוב. ככה אמר שפינוזה. למה הוא אומר את זה? כי מכיוון שהוא לא מאמין באלוה נבדל, בטרנסנדנטיות, אין לו כלפי מי להתבטל. לכן אין לו ענווה. הוא לא חושב שהענווה זה דבר טוב, זה חולשה בנפש. מובן? אלא אם כן אתה מהטיפשים, אז עדיף שתהיה ענו כדי שתקבל מהחכמים.
אז הנה פה יש מול מה להתבטל.
מול החכמים.
גוף האור, אני לא תחכו.
בסדר, אבל אתה חלק מהאור. אז אין פה ביטול באמת. טוב, ובכן רבותיי, אני מציע שאנחנו נמשיך. וכל תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל הוא בחינת עבר, עבר או עבר מהשכינה שם עברי המשכן. משכן בלשון שכינה. כלומר, המשכן של מעלה זה נשמת ישראל. שאין שום אחד מישראל יכול להעלה שייפה בשייפה כל אחד לדוחתה, אלא משה בלחוד. בשביל זה צריך להביא ולקשר כל התפילות לצדיק הדור, כמו שכתוב, היביאו את המשכן אל משה, והוא יודע להעלה שייפה בשייפה, ולעשות אותם קומה שלמה, כמו שכתוב, שם פרק מם, ויקם משה את המשכן. מובן? מה לא? מה זה שייפה? מה אין לך מילון לארמית? שייפה זה איבר, כן, בארמית. כלומר, להעלה, שייפה בשייפה, כלומר להכניס איבר בתוך איבר, כלומר לעשות פאזל. כן, כלומר, משה רבנו הוא נשמה מאוד כללית, הוא יודע את המקום של כל נשמה ונשמה, ואם לא, אם אתה לא משה רבנו, אז יש לך בעיה, כשאתה עושה את הפאזל של הנשמות, יצא לך מפלצת. כן, אבל, כן, זה מאוד בעייתי, כלומר, לסדר את הנשמות של בכנסת ישראל, יש כאלה שעושים ועדות מסדרות, כי הם יודעים בדיוק לסדר את הנשמה של כל אחד ואחד, במקום לסמוך על כלל ישראל שיעשה בחירות דמוקרטיות. אבל, להעלה, לא התכוונתי לשום דבר. להעלה שייפה בשייפה, הכוונה שלמשה יש תפיסה, הוא הצדיק של הדור, יש לו תפיסה שבה הוא מבין איזה ייעוד ממלאת כל נשמה ונשמה. למשל, הרב קוק עשה את זה בספר אורות, בעמודים עין, עין א' ועין ב', כשהוא מסביר שהקודש הכללי יכול להשקיף על שלושת המגמות שיש בחברה. מהם שלושת המגמות שיש בחברה? הקודש, האומה והאדם. יש אנשים שיש להם חוש כזה, יש להם הזדהות עם הקודש. דתיים קוראים לזה. הם אוהבים, עניינים שבקדושה, זה מאוד מדבר אליהם. יש אנשים שעניינים שבקדושה, תשמע, זה לא כל כך מדבר אליהם, אבל האומה היהודית, עם ישראל, זה מדבר אליהם. יש גאווה לאומית, צהל, ביתר ירושלים, יש איזה משהו כזה, כן? ארץ אהבתי, זה מדבר. יש כאלה שאומרים, תשמע, לאומיות, דתיות, כל זה נראה לי צר מדי, אני אוניברסלי, קוסמופוליטי אפילו. אני בעד זכויות האדם, זה מה שחשוב לי. כן? אלה הם שלוש מגמות שקיימות, הקודש, האומה והאדם, אומר הרב קוק, אין חברה שבה אין משמעות, שאין בה שלושת הנטיות האלה, והיותר טוב זה שתעשה ברית בין שלושת הנטיות האלה, ולא תמיד זה אפשרי. אומר הרב קוק, זה טוב גם לפעמים שהם לא יבינו אחד את השני. כלומר, זה טוב שחברך מתנגד לך. כי אם הוא היה מבין אותך יותר מדי, זה היה משתק את היכולת שלו להתמסר לערך שאותו הוא מבין. לכן ריבונו של עולם סידר גם שיש ברוך השם גם שנאה. כי השנאה היא מאפשרת לכל מגזר ומגזר לראות את הדברים בעיניים מאוד צרות ולא להבין את המגזר השני. מתוך כך, אחר כך תיווסר סינתזה שתאחד את הכל. כן? אני מקצר הרבה עם כמה פסקאות באורות. אבל מי מבין את כל זה? לא מי שנמצא בקודש, ולא מי שנמצא באומה, ולא מי שנמצא באדם, אלא מי שנמצא בקודש העליון. הקודש העליון הוא רואה את הכל בכללות, והוא התשתית של שלושת הממדים האלה, והוא תובע אפילו מן הקודש הרגיל לצמצם את תחומו, כדי לא לבלוע את התחומים האחרים, וכן משני התחומים האחרים שלא יבלעו את הקודש. אז זה מה שזה מבחינת משה, שמשה יודע להעלה שייפה בשייפה, לראות את התפקיד שכל אחד ממלא. כן, בבקשה. כן, עברי השכינה. כן, כל אחד ואחד הוא עברי השכינה, השכינה נקראת משכן, ולכן כתוב על משה רבנו, שהוא הצדיק הדור, שהוא היה, ויביאו את המשכן אל משה, ויקם משה את המשכן. כן, כי יש במדרשים שהביאו את כל החתיכות של המשכן למשה, הרבה חתיכות היו. אגב, כמה חלקים יש למשכן בדיוק? 613 חלקים. זה פאזל שעשוי מ-613 חלקים, וביקשו ממשה להרכיב. אף אחד לא ידע להרכיב, רק משה ידע להרכיב. כן? ויקם משה את המשכן. כן. אז זה הכוונה שיש לו תפיסה כוללת, שהוא יודע את המקום של כל נטייה, של כל נטייה ונטייה בישראל. מה מקומה? מה? מה? נכון, זה הכוונה, נו, מה הבעיה? ויקם משה, שהוא כנסת ישראל, כלומר שהוא הצדיק שבדור, את המשכן, יפה מאוד. כן, בבקשה.
מה זאת אומרת קודש עליון?
מה ההבדל בין קודש לקודש עליון? זה פשוט בכלל לא אותו דבר. אין שום קשר כמעט. הקודש זה הנטייה הדתית. הקודש העליון זה הנטייה האלוהית, שהיא נותנת מקום לכל. מובן? הקדוש ברוך הוא לא רק אלוהי הדתיים, הוא אלוהי הכל. ברור. כן.
איך שמקשרים את התפילות לכלל ישראל, זה עושה את התפקיד של הצדיק.
נכון, נכון, נכון. כשמה? אני מקשר את עצמי אל הצדיק, הצדיק הוא יודע לשים את התפילה במקום הנכון, לכן הכוונה הפרטית שלי מקבלת עכשיו ערך כללי. מה שיש אדם, למשל, הוא מתפלל בשביל דבר מאוד קטן, דבר שמתאים רק לתפיסה הקטנה שלו. אבל הצדיק יודע לשים את הכוונה הזאת במכלול הגדול, ואז זה מעלה את זה, ולכן התפילה גם מתקבלת. כי הצדיק הוא בבחינת משפט, משפט לאלוהי יעקב, ואז הוא יודע את החוק, איפה לשים כל אחד ואחד. כן. מה?
הרב קוק לא היה צדיק של הדור?
האם הרב קוק לא היה צדיק של הדור? ודאי שהוא היה צדיק של הדור. לא אמרתי, זה קושיה?
לא.
לא, זה של הדור. כן, הרב קוק היה צדיק של הדור. כן. הרב קוק הוא, אגב, פועל במכה גם הדורות. כפי שאני רגיל לומר, תמיד הרב קוק האב, והרב קוק הבן, ורוח הקודש של תלמידיו. כן. איך קהל ישראל מסדר את זה היום? יש השגחה כוללת כזאת. כן, אבל זה יותר טוב שיהיו אנשים שקצת יעסקו בדבר הזה, שיבררו באמת המקום של כל נטייה ונטייה, ואז יהיה פחות מלחמות בין היהודים. עיין באורות לגבי הנפש של פושעי ישראל שם. הנפש, הרוח, הנשמה, שם הוא מדבר. כל אחד ואחד מה תפקידו. וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות. טוב, מה אתה רוצה? כן. מה זה הקודש העליון? הקודש העליון זה המבט הזה שרואה את כללות המציאות ויודע את התפקיד של כל אחד. גם של הדתיות, גם של הלאומיות וגם של הקוסמופוליטיות. זה כלל כללי. כן? כללי זה עוד קטן. יש כלל כללי. כן? אני זוכר את הרב ציודה לפעמים היה אומר, זה עניין כלל כללי. איך הוא אומר? מה? מה לא זוכרים? הרב ציודה היה אומר את זה. הוא אומר, זה כלל כללי. כן. טוב, מה? לא, אבל זה עכשיו פסקה חדשה. טוב, אז הוא מספיק להיום, שלום. לא גמרנו את פסקה הזאת.